חודש תשרי, אנחנו ביום האחרון האמת.
Live streaming is on.
למה תשרי, אנחנו ביום האחרון של, של חודש תשרי. באמת, זכות מאוד מאוד גדולה, מעבר לזה שזה ראש חודש, ויש ככה המון המון דברים שמתחברים יחד. ואנחנו בעצם חוזרות, התחלנו את המאמר לפני הרבה זמן. עשינו הפסקה, לא הצלחנו לשמור על הרצף לאורך החגים. אז נעשה ככה בריף קצר, לא מדי קצר, אבל ננסה לקצר אותו ככל הניתן, כדי באמת להבין את העניין. באופן כללי, המאמר הזה הוא חלק מרצף של מאמרים. הספר כולו, במובן מסוים, מובנה אחד על השני. זאת אומרת, אנחנו הרבה פעמים מזכירים מושגים שלמדנו אותם בהרחבה בשיעורים קודמים. אבל עדיין כל מאמר עומד בפני עצמו ומביא לנו רעיון ספציפי ואחר. אז המאמר הזה מדבר בעצם על מה קורה כשאדם לומד תורה. לימוד תורה זה נשמע משהו מאוד פשוט, כאילו לומדים תורה אז לומדים תורה. וכאן מביא לנו אדמו"ר היעץ איזושהי הערה, והוא בא ואומר שימו לב, אפשר ללמוד תורה בצורה X שתעשה הרבה מאוד טוב לאדם הפרטי, לעולם, לעולמות העליונים, ואפשר ללמוד תורה בצורה Y שתעשה בדיוק ההפך. התורה נקראת תורה אור. התורה מאירה. מה ההבדל? מה המשמעות של אור? המשמעות של אור היא מאוד מאוד פשוטה. אם אני הולכת במקום שהוא חשוך, אז גם הדבר הכי קטן, איזושהי אבן חצץ, יכולה להפיל אותי, וזה יכול להיות טרגי. זה יכול להיות ממש קטסטרופה. כי נפלתי מאיזשהו משהו קטן. לעומת זאת, אם יש אור, אז גם אם יש עמודי בטון, ויש סלעים, ויש רכבים, ויש דברים נורא נורא מסוכנים, אני יכולה ללכת ולא להתקל בשום דבר. לעבור את זה בשלום, ובצורה פשוטה, בלי הרבה מאמץ. למה? כי יש כאן אור ויש כאן חושך. כשאנחנו לומדים את התורה בצורה שהיא מאירה בנו, את מה היא מאירה? איפה האור הזה נמצא? מה הדרך הזו שהיא כבר לא חשוכה? זה העולם הפנימי שלי, הראש, כמה חשיבה שלי היא ישרה, היא ברורה, ההיגיון עובד, הוא בריא, הוא קולט המציאות, כמה הרגשות שלי הם בריאים, הם מחוברים למציאות, הם באיזושהי אינטראקציה של שפיות בסביבה. וכש...
אז רגע, זה מאיר את התודעה ואת
ה... את העולם הפנימי שלי בכלל, כולו. זה כולל גם את התודעה, אבל זה גם הרבה מעבר. בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי, חצי יותר קרוב אם שרוצה, בסופו של דבר זה בא לידי ביטוי במקומות הכי נמוכים, שהם המקומות שאותם אנחנו הכי רואים ביום יום שלנו. שזה ההתנהלות הפנימית שלי, החיצונית, האינטראקציה איתך, והבחירה שלי איך לנהל את החיים שלי. גם, אבל לא רק.
נכון.
לא, ביני לבין עצמי, כל... נכון. עכשיו, מה זה אומר שהתורה... מה זה אומר ללמוד תורה כשהתורה היא אור וכשלא? מה בעצם הקלף ג'וקר הזה שעושה את ההבדל? אומר לנו, מה הוא היה? ההבדל הוא, האם אני לומדת את התורה בצורה כזו שאני זוכרת שהתורה הזו יש בה קדושה? כלומר, היא לא מתחילה מעניין רציונלי, היא מתחילה מזה שהיא קדושה. ואז אני פותחת את הספר שאותו אני רוצה ללמוד, ואני נותנת לתורה ללמד אותי. אני רגע מקשיבה באמת, יש בי פניות, יש בי פתיחות, לשמוע מה באמת מופיע כאן. אני לא מחליטה מראש מה יהיה כתוב, אני לא מגייס את כל משפט שאני קוראת לטובת חיזוק אמונות קודמות שלי וכל מיני דברים כאלה. כשאנחנו מצליחים לגשת ללימוד תורה, מתוך מקום שהתורה היא קדושה, אנחנו זוכרים שהתורה זו מתנה שאנחנו קיבלנו מבורא עולם, ולכן התורה הזו היא קדושה, וזה מה שאנחנו לומדים עכשיו, התורה יכולה להאיר בנו. לאורך זמן מובטח לנו שהיא תעשה בנו את ההבדל, ואנחנו לא נשאר להיות אותם בני אדם. משהו בנו יהיה יותר רך, יותר אנושי, יותר בריא. ואם אנחנו לומדים את התורה לא מתוך המקום שהתורה הזו היא קדושה, מתוך מקום של לחץ חברתי, מתוך מקום של רצון להגיע להישגים, מתוך מקום של לגייס הוכחות למה שאני החלטתי שנכון על החיים, או כל מיני מניעים אחרים, אני בחושך.
לימוד תרבותי, טקסט,
טקסט מקראי. תראי, זה יכול להיות טקסט מקראי, אבל זה גם יכול להיות במקום יותר עדין. אוקיי? יש לי למשל ילד שעכשיו נכנס ללמוד בישיבה. אוקיי? אז יש פער מאוד מאוד גדול בין לימוד בבית ספר ללימוד בישיבה. הלימוד בישיבה הוא מאוד 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 אינטנסיבי. והוא תופס חלק מאוד מאוד גדול של היום. אחי אמר לי פעם שרק מי שלמד בישיבה יכול להבין את הצורך של החיילים אחרי שחרור לצאת לטיול בחול. יכול להבין מה המשמעות של האינטנסיביות הזאת לעבוד כל כך קשה כל כך הרבה שנים. אז כשהילד שלי עכשיו נכנס לישיבה, והוא ילד עדיין, בלתי נמנע שיהיה איזשהו שלב לפחות של סוג של תחרות.
מה
הספק?
אם זה הספק, אם זה הבנה, מי מצליח להבין יותר מזה, תוך כדי הלימוד, איזשהו סוג של תחרות, תלוי מי אתה, תלוי מי החבר שלך, תלוי מי המבוגר החיי שנמצא, ולאן הוא מנתב את הדברים, אבל מן הסתם עולה שם גם איזשהו היבט תחרותי. זה משהו אחר, אני דאגתי שלא ייכנס למקום כזה, כי אני חושבת שזה נורא בעייתי, אבל מטבע הדברים, ברגע שזה ילדים, והם נכנסים לאיזשהו מקום חדש, יש לפחות איזשהו שלב כזה של תחרות. עכשיו, זה לא מקום של טקסט מקראי, זה מקום אחר, אבל אם אני עסוק באיזשהו רובד בתחרות, אני לא לומד את התורה כי יש בקדושה. אני מניח רגע בצד את האלמנט הזה של הקדושה, ואז אני בעצם מרחיב את הריכוז העצמי שלי, אני הופך את עצמי ליותר גדול בעיני עצמי לפחות, ואני פחות יציב, אני פחות בריא באמת בנפשי, אני פחות מחובר באמת למי שאני ולמה שאני צריך לעשות בחיים. וזה נכון בכלל לכל החיים, אבל בתורה, בגלל שיש את המקום הזה של הקדושה, אז השינוי שהתורה יכולה לחולל בנו, בעצם זה שאנחנו פתוחים ללמוד את התורה, הוא מאיר לנו את כל החיים. זאת אומרת, אם אני אדבר איתך ואני אחליט מראש, שבגלל שהמשקפיים שלכם כאלה, זה אומר שאת X, Y, Z, לא משנה מה, בסדר? אני מפספסת אותך. כאילו, אני לא מכירה אותך בכלל. אין לי צל של מושג מי את, אם החלטתי מראש שבגלל המראה שלך, או העבודה שלך, או הגובה שלך, לא משנה. בסדר? את כזו או אחרת. או מילה שבחרת להשתמש, או השפה שאת דוברת יותר. זה נורא רחב, לאן זה יכול ללכת. וזה נכון, אבל כאן אני רק מפספסת אותך. ואם אני פתוחה ללמוד אותך, אז למדתי משהו, הכרתי כנראה בן אדם מדהים, כי אני עוד לא מכירה אותך. בלימוד התורה זה לא רק להכיר משהו חדש ועוצמתי ומשמעותי, זה מפתח בנו את המיומנויות, זה מעמיד אותנו במקום שאנחנו אנשים אחרים גם בחיים. השיח שלי עם הילדים שלי יהיה אחר, אם אני לומד את תורה מתוך מקום, שנזכור את הקדושה של התורה, ואם לא. ולכן אנחנו פותחים את הבוקר בברכות השחר עם ברכת התורה. ומה אנחנו אומרים בברכת התורה? אשר בחר בנו מכל העמים, אנחנו מבינים שזכינו כאן במשהו מאוד מאוד יקר, ונתן לנו את תורתו, את התורה שלו בעצמו, הוא בחר לתת לנו. ככה אנחנו פותחים את הבוקר. לפני שבכלל פותחת איזשהו ספר, לא לומדים תורה לפני שאומרים את זה. אחרי שאנחנו מבינים, אנחנו מפנימים, אנחנו זוכרים רגע, שיש פה את הקדושה הזאת שהיא בלתי מושגת בהגדרה, אז אנחנו יכולים להמשיך הלאה. אז זה נקרא ללמוד את התורה כתורה שהיא אור. וברגע שאנחנו עושים את זה, החיים שלנו כולם, יש בהם יותר אור. ובפועל, אין אופציה כזאת, שכשאנחנו לומדים את התורה, עם התודעה הזו שיש פה קדושה שקודמת ללימוד, שלא נלמד משהו חדש כל פעם. זאת אומרת, אם אני מדברת איתך ולא למדתי משהו חדש, אז זה כי לא הייתי פתוחה לדבר איתך. דיברתי עם עצמי דרכך. אבל אם אני פתוחה באמת ללמוד משהו חדש, אז גם אם אני קוראת את אותו טקסט בדיוק, אני אמצא שם משהו חדש. וכאמור, זה יבוא לידי ביטוי בפועל. אנחנו, אנשים שלומדים את התורה מתוך מקום של הקדושה של התורה, הם אנשים יותר נעימים. תכלס, בחיים, הם אנשים יותר נחמדים, הם אנשים יותר טובים, הם אנשים יותר איכותיים, הם אנשים יותר כנים, יותר אמיתיים, יש בהם איכות שנמצאת במי שבאמת מסוגל רגע לפנות את עצמו וללמוד משהו באמת. אז זה חלק אחד. עכשיו, רגע, יש לנו עכשיו את העניין הזה שהוא אומר ככה. כל רגש שעולה בנו, הוא מגיע מתוך הבנה, הוא תוצאה של הבנה. אם אין לי שום הבנה, לא יעלה בי שום רגש. עכשיו, הוא תוצאה מהבנה מסוימת. אם אני מפחדת ממך, זה בגלל שאני יודעת שאת יכולה להיות מסוכנת לי. אם אני לא מבינה שאת יכולה להיות מסוכנת לי, אני לא מפחדת ממך. אוקיי? בגלל זה אני יכולה לפחד מאש, בגלל זה אני יכולה לפחד ממסעית... יש הבנה מסוימת שעומדת מאחורי הרגש. כל רגש באשר הוא.
עמדה, מחשבה.
נכון, אנחנו מדברים דווקא על משהו שכלי. הדגש שלי שמה זה על המקום של השכל. אוקיי? איזושהי הבנה שהיא מאוד מאוד לוגית בתוך הריבוע הפנימי הזה. יכול להיות שהיא לא הגיונית בכלל, והיא איזשהו ראש מאוד מאוד עקום, אבל בתוכנו יש איזושהי הבנה שעליה הדבר הזה יושב. כל רגש באשר הוא. עכשיו, כשאנחנו מבינים שמשהו טוב, באופן כללי, אז מתעורר בנו הרצון באופן כללי שיהיה לנו את זה. אוקיי? אם אני מבינה שבית, קרקע, מרווח זה טוב, אז יש בי איזשהו רצון שיהיה בית קרקע מרווח. אני מסתכלת על זה ועושה, וואו, יפה, כאילו, אני יכולה ליהנות מזה. אם אני עושה הולכת שלב קדימה, ואני מבינה, שוב, ברובד השכלי, אני מבינה שזה טוב לי, כלומר, אני מתחילה להיכנס לסיפור הפרטי שלי, אלה הגילאים של הילדים שלי, זה התעסוקות שלהם, זה מה שייתן לי בית קרקע, ככה זה יקל עליהם, ככה זה יעשה להם טוב, זה יכול לפתח להם את הכישרונות, זה יכול, לא יודעת מה. אוקיי? אני יכולה לפתוח פה 1001 סיבות. ברגע שאני מבינה שזה טוב לי, אז זה כבר עובר מסתם להנות ולהגיד איזה יופי, כאן כבר מתפתחת תשוקה לדבר. והתשוקה היא הרבה יותר עוצמתית.
אבל הטוב הוא גם משהו רגשי וגם משהו שכלי. זאת אומרת, הטוב הוא לא דווקא באמת משהו טוב לי. כי כשאני רואה משהו ואני אומרת זה טוב, זה החלטה הזאת, שכלית או רגשית.
יש הבנה שזה טוב, ואז הרגש מגיב. ברצון, שיהיה לי חלק בטוב הזה.
אז זה עוד רצון נשלט. תאווה זה משהו מודחת הרבה יותר נראים. כשאת יודעת שזה שייכות לך, אז זה יותר לא רואה להשתפיקות. כן, אני פשוט שואל את עצמי, אם אני רואה בית של מישהו, ואני אומרת, זה טוב, ואני מבינה, אני כאילו כביכול מבינה את זה, שאלה אם כבר לא מורה פה משהו רגשי.
הרגש תמיד יושב על הבנה שכלית, תמיד. עכשיו, הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, אדמו"ר הזקן אומר משפט שהוא נורא נורא חזק, ולפעמים הוא נשמע לנו נורא תלוש מהמציאות. הוא אומר שבטבע האדם, ככה הקדוש ברוך הוא ברא אותנו, שהמוח שליט על הלב. עכשיו, כשאנחנו שומעים את זה, זה נשמע לנו לא הגיוני, כאילו, בואי, אנחנו בכל כך הרבה דברים, אנחנו מבינים X, ואנחנו מרגישים Y, או מתנהלים בצורה אחרת. אבל זה בדיוק המקום שבו אנחנו יכולים לראות את זה. ברגע שההבנה היא מוחלטת, הרגש מיד מגיב. אנחנו יכולים לראות את זה בדוגמה שאת נתת, כשאני רואה משהו שהוא אטרקטיבי בעיניי, אז מיד פתאום עולה בי איזה קנאה, עולה בי רצון, אני שואל את עצמי איך, לא משנה, תלוי ברמת ההתפתחות שלי, אם אני מרגישה קנאה או שאני מתחילה לתכנן איך להשיג את זה, ומהצד השני אנחנו גם יכולים לראות את זה מאוד מאוד בולט במקום של פחד. אני יכולה לדבר עם בן אדם יום שלם. אחרי שאני אסיים לדבר איתו, והיה לי אולי אפילו מאוד נחמד ומעניין ומעשיר, אחרי שאני אסיים לדבר איתו, אני אפגוש אותך ותגיד לי, את יודעת שבן אדם הזה הוא מחבל, עם דם על הידיים? ואז בפעם הבאה שאני אראה אותו, אני... משהו שמקרה לי, אבל פיזית, יהיה בי פחד, כנראה שגם באותו רגע שאני אבין את זה. אחרי שאני אתווכח איתך שלא יכול להיות, אבל תשכנעי אותי ותוכיחי לי, ההבנה שלי, המוח שלי הסכים לקבל את זה, שהבן אדם הזה הוא מחבל עם דם על הידיים, ומיד אני אגיב. מיד. כלומר, הטבע הזה שהקדוש ברוך הוא טבע בנו, אנחנו רואים אותו היום במקומות שהם קיצוניים, שהם נוגעים בנו יותר. אבל זה הכלל. כל רגע שיושב על הבנה שכלית, איפה שזה נוגע לנו יותר, אני אגיד זה הפוך, איפה שחשבנו על זה מספיק, לאורך החיים, בכל מיני הקשרים, אוקיי? למשל, אני עסוקה מאוד עם בתים, כל פעם שאני מגיעה לבית, אני מסתכלת איך הוא נראה, מה זה אומר, מה זה, לא שאני בן אדם כזה, ספציפית זאת לא הדוגמה שלי, אבל נתן את הדוגמה הזאת לפני כן, אוקיי? אז אם אני נכנס ואני כל פעם מסתכלת, אז אני נכנס לכאן ואני אומרת, וואי, אם היינו גרים כאן, אז ילדים שלי יכולים לשבת כאן לקרוא, והנה כאן הספרייה בדיוק מאחורי הספות הנעימות, ומי שרוצה איזה זמן לבד, בלי שאף אחד יפריע לו, יוצא החוצה מהמרפסת, ומי שרוצה לנגן בלי שישמעו אותו, יורד למטה, ואני מתחילה להסביר לעצמי למה יכול להיות נחמד ונעים לגור כאן, בתנאים הספציפיים של החיים שלי, אם זאת המחשבה שלי כל הזמן, זה רץ לי כל הזמן, אני חושבת על זה המון, אז ברגע שנראה בית יפה, אני מיד אגיד, היי, אני רוצה את הבית הזה. אם אני לא חושבת על זה הרבה, הרגע שלי לא יגיב מיד. זאת אומרת, הרגע שהתעורר, בזיקה ישירה לכמה אני באמת חשבתי על זה, כלומר, כמה אני מחוברת לזה בשכל. וככל שאני יותר מחוברת לזה בשכל, אז הרגע שלי יגיב יותר מהר. אבל זה שם. עכשיו, דיבר על זה שבעצם בין השכל לרגש, יש לנו את הגרון שבאופן טבעי הוא צר יותר מהכתפיים. ויש לנו, כלומר, יש איזשהו מעבר שמאתגר בין ההבנה לבין הרגש. לזה קוראים מצרים, כי זה משהו צר. וזה מפריע לנו בעצם באמצע הדרך. כי אנחנו רוצים להיות במקום שבו החיים שלנו הם בהרמוניה מלאה, ומה שאנחנו מאמינים בו, ומה שאנחנו חושבים בא לידי ביטוי גם בתחושות וברגשות שלנו, בהתנהלות שלנו היומיומית, אנחנו רוצים שהכל יזרום והכל יהיה מתואם. אבל כל כך הרבה פעמים אנחנו נתקלים בקונפליקט הזה שבין הרגש לבין הלב, אנחנו באיזשהו תסבוך פנימי כזה בינינו לבין עצמנו. והמקום הזה הוא בעצם המצרים. ואנחנו צריכים כל יום מחדש לצאת ממצרים. כי כל יום מחדש יש לנו את האתגר הזה של המקום שבו ההבנה עדיין לא יורדת אוטומטית ללב. יש שם משהו באמצע שצריך להיות. עכשיו, זה קצת מורכב, ועם זה סיימנו בפעם הקודמת, זה קצת מורכב, אבל ננסה לגעת בזה. בנקודה. אמרנו שהמידות בלב הן בעצם תוצאה מהשכל. כלומר, אם לא הבנתי שמשהו טוב, אני בחיים לא ארצה אותו. אין כזה דבר שאני ארצה משהו שאין לי איזושהי הבנה בראש שהדבר הזה הוא טוב. התהליך הזה שקורה מאז שאני מבינה, כשאני מבינה משהו, זה מתחיל בצורה מאוד 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 רציונלית. קרה, נקייה. כי אם אני לא מתירה עכשיו שום דבר, אוקיי? ואני פתאום פוגשת אותך, ואת במקצוע שלך אחות, ואני מתחילה לשאול אותך על המקצוע שלך. השיח הוא אינטלקטואלי. בואי נעזוב רגע את סוגיית הקורונה, שהיא יותר רגשית, אבל בוא נניח שעובד במחלקה אחרת, או באיזשהו מקום בוא נניח שנמצאת במחלקת יולדות. אוקיי? ששם הכל יותר משמח, ואני מתחילה לשאול אותך על העבודה שלך, השיח הוא רציונלי. ואני שואלת, מעניין אותי. ופתאום זה נשמע לי מאוד מעניין, מרתק, מדהים, שליחות, כאילו, שנוגעת בכל כך הרבה דברים, להיות שם כשאנשים נמצאים ברגעי חולשה כל כך משמעותיים שלהם, ופתאום להיות היד האנושית, הלב האנושי שמצליח להיות שם רגע, או לחייך, או להביא את ההיבט המקצועי ולשים לב לאחריות, ואת יכולים להיות שם הרבה מאוד דברים, וזה נשמע לי פתאום, וואו, זה נורא מעניין. וככל שאני אכנס יותר ויותר לכמה זה מעניין, זה פתאום הרגע שלי מתחיל להגיב. כלומר, זה התחיל משיח מאוד מאוד רציונלי, ואז זה עובר לאט לאט למשהו שמתחיל להיות מעורב בו גם רגשית, ואם זה נורא מצחן בעיניי, ואני פתאום יוצאת מהשיחה עם תשוקה להיות אחות, אז קרה פה מהפך מדהים. כי מה שהתחיל כרציונל, קר וטהור, הפך להיות פתאום תשוקה, שזה כוח אחר לגמרי. אבל זה, השכל הזה, הפך פתאום להיות תשוקה. אוקיי? עכשיו, כמו?
אמונה.
נכון. והאמונה לא נכנסת כאן, בשיח הזה. איפה האמונה נכנסת? זה, הוא מביא את זה כאן, קודם כל מכיוון אחר, אבל זה מאוד מאוד נכון. דן כאן הרבה בסוגיה הזאת שיש כוחות שהם פנימיים, ויש כוחות שהם חיצוניים. מה זאת אומרת משהו שהוא פנימי? בואו נסתכל רגע עלינו כגוף האדם. היכולת שלי לראות, יכולה לבוא לידי ביטוי אך ורק בעין. אדם שהעין שלו נפגעה במובן הטכני, יש לו יכולת לראות, אבל הוא לא רואה. למה? כי אין לו כלי שיכול להכיל את הראייה הזאת. כי האוזן, עם כל הכבוד והערכה, לעולם לא תוכל לראות. וגם לא היד וגם לא הרגל. אוקיי? זאת אומרת, אם יש פעולות מסוימות, למשל, שאנחנו עושים עם הידיים, ואם לא יצטרך לעשות עם הידיים, אולי נוכל לעשות עם הרגליים, זה קיים. אבל לראות, אנחנו יכולים רק דרך עין. זה כוח פרטי שבא לידי ביטוי אך ורק בעין. השמיעה זה אותו דבר, היא יכולה לבוא לידי ביטוי אך ורק באוזן. איפה הרצון נמצא? אדם שהוא נכה, הוא יכול לרצות? ודאי. אז איפה הרצון נמצא? איזה חלק בגוף הוא צריך לא להיות, או הוא צריך להיפגע כדי שאדם לא יוכל לרצות? בדיוק, זה כוח שהוא לא פנימי, זה כוח שהוא מעל, זה כוח שהוא בא לידי ביטוי בכל הגוף, כשמישהו חי באיזושהי תשוקה, הוא מרגיש את זה בכל תא בגוף שלו, וזה לא משנה בכלל מה קורה לו, זה לא משנה איפה הוא נמצא, הוא חי את זה, גם אם חלק נפגע, חלק בגוף שלו נפגע, ולא משנה כרגע אם אנחנו מדברים על איזו שריטה קטנה, או חלילה נכות משמעותית, ברגע שיש תשוקה, היא בוערת בכל הגוף. זה כוח שהוא לא מתלבש בכוח הפנימי. אמונה שייכת למקום הזה שהוא מקיף. עכשיו, הכוח שהוא מקיף, הוא הרבה יותר עוצמתי מהכוח שהוא מתלבש, הוא פנימי, הוא נכנס יותר, הוא בא לידי ביטוי בכוח, במקום פיזי כזה או אחר. אבל אי אפשר לתפוס אותו, אי אפשר להכיל אותו. ואז כשאנחנו רואים למשל מישהו עם תשוקה מאוד מאוד גדולה, הסביבה שלו צריכה להכיל את התשוקה הזאת ולרסן אותו לפעמים. כי אם הוא רוצה שהמשפחה שלו עדיין תהיה המשפחה שלו ותדבר איתו, הוא צריך לפעמים לעצור מהתשוקה ולהגיד להם בוקר טוב. ואם הוא הבטיח למישהו שהוא יעשה איזשהו סידור, הוא צריך רגע לשים גבול לתשוקה הזאת ולהצליח לעשות את זה. כי אם הוא חי אך ורק בתשוקה, אין שם שום גבולות, כי תשוקה זה כוח כל כך עמוק וחזק, שהוא שורף את הכל. אוקיי? הוא יכול, זה לא רק זה. כדי להביא לידי ביטוי בפועל את התשוקה, הוא חייב להגביל אותה. אוקיי? אם החלום הכי גדול שלי, לצורך העניין, נחזור לדוגמה הזאת, זה להיות אחות, אני חייבת לרסן את החלום הגדול הזה, ולהתחיל לשבת וללמוד ולתרגל ולשנן ולהשקיע.
ולהיכנס למשמרות.
שזה בשלב הבא, אבל כן. זאת אומרת, התשוקה היא כוח מאוד 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 חזק, אבל הוא לא בא לידי ביטוי תכלס בפועל. ומה שבא לידי ביטוי תכלס בפועל הוא הרבה פחות עוצמתי, הוא הרבה פחות אטרקטיבי, הוא הרבה יותר אפור. הוא פחות חזק, אבל הוא קיים. והאתגר שלנו זה בעצם, אם הקשר שלנו עם הקדוש ברוך הוא לכתחילה יושב על אמונה, כמו שאמר, כלומר זה משהו מאוד ארטילאי, הוא מקיף. הוא לא בא לידי ביטוי באוטומט, ביום יום שלנו, אז האתגר שלנו זה באמת לעבור את אותו תהליך של ההבנה השכלית, של המחשבה, לחשוב על זה מספיק ברמה שהרגש מגיב, ומשם אנחנו יכולים בעצם להפוך את האמונה ממשהו כל כך מופשט, שבשמו אפשר לעשות הכל ולא לעשות כלום, למשהו שבאמת החיים שלי בפועל נראים אחרת. ואז כשאני רואה אותך, אני אומרת, רגע, יש פה מישהו שהתכוון שניפגש. זה לא קרה סתם. והוא התכוון שניפגש דווקא עכשיו ודווקא כאן. והיכולת להוריד את הדברים לתוך היום יום שלנו, ממש ככל שנמצא ביותר פרטים, גם מבחינה טכנית, גם מבחינה רגשית, גם בכל הבית שהוא, כאן אנחנו בעצם עושים את העבודה. כאן אנחנו יוצאים ממצרים. אנחנו לוקחים את מה שהיה כל כך חזק, אבל כל כך מופשט, וכל כך מנותק לפעמים מהמציאות, לתוך המציאות היומיומית שלנו, וברגע שאנחנו, זה לא ברגע, אלא ככל שאנחנו יותר מפנימים את זה, ככל שאנחנו יותר מאפשרים לזה להיות יותר בתוכנו, בפרטים שלנו, אז החיים שלנו נראים אחרת.
מה זה בעצם המצרים? כלומר, המעבר מהמחשבה
למעשה? לרגש. כן. מצרים, שנייה, מצרים זה כל דבר שמגביל. מצרים זה כל דבר שהוא מצר, הוא מגביל. בלשון הקודש כל מילה יש לה משמעות, אז המילה מצרים מגילה מהמילה צר. כל מה שעושה לך צר, זה מצרים. בהקשר הזה, המצרים זה החלק הזה של הגרון שהוא יותר צר, והוא בעצם אומר שהשכל צריך לעבור תהליך, כדי שיוכל להוליד את הרגש. כי הם הפוכים.
יש לי שאלה, אם אני בעצם רוצה מאוד משהו, ואני לא מצליחה לבצע אותו, זה אומר שמסר לי הבנה, אם אני צריכה יותר להתרכז בהבנה?
בגדול, כן. בקטן, הבנה של מה? הבנה אולי של כמה זה, אם זה טוב ולמה זה טוב, אולי הבנה של איך ליישם את זה, אולי הבנה, משהו שם חסר בהבנה, אבל השאלה היא מה. אוקיי? אני דיברתי פעם עם מישהי, ודיברנו על זה שרציתי לעשות איזה משהו, והיא אמרה לי, טוב, אז כאילו, יצאתי עם שיעורי בית מהשיחה. ולא עשיתי את זה. ובפעם הבאה שנפגשנו, היא אמרת לי, תגידי, למה את לא רוצה לעשות את זה? וזה בכלל לא עלה בשיחה הקודמת שלנו, כאילו היה ברור שאני רוצה. אמרתי, לא יודע, אני לא מצליחה לעשות את זה. היא אמרתי, למה את לא רוצה? והשאלה הזאת פתאום העמידה אותי במקום, אמרתי, יש פה משהו שאני לא מספיק מזהה אותו. התייחסתי רק לצד אחד, אבל יש בי עוד צד. אז בגדול, כן. אם אני רוצה להרגיש משהו ואני לא מרגישה אותו, אוקיי? אם אני עכשיו בתקופה מאוד אינטנסיבית, ולכן אני לא מרגישה שאני אוהבת את הילדים שלי, אז כן, יש לי פה איזשהו משהו שכדאי לי להבין יותר טוב. אולי למשל, מה אני צריכה כדי שתהיה בי את הפניות לאהוב אותם? אולי אני פשוט צריכה לישון לילה. אולי אני צריכה דברים אחרים, כאילו, אבל כן. נכון, נכון. כן. אבל את יכולה לראות שכל דבר שאת מרגישה אליו רגש פעיל, חשבת עליו מלא. העניין שיש דברים שהמחשבה שלנו רצה בלי לשים לב. אז אנחנו אפילו לא שמים לב שחשבנו את זה.
כן, או חשבנו על זה הרבה, או שזה משהו שנגע, זה קשור למהות שלנו. פתאום אנחנו מזהים איזושהי נקודה, לא פיתחנו את זה מספיק, אבל זה הדבר ש... כמו איזשהו... זה נוגע בנשמה, זה הדבר, זה הדבר שלי. אני לא יכולה, לא פיתחתי את זה הרבה, זה יושב שם, כן? מבינה? לא חשבתי על זה כל כך הרבה.
תראי, בוא ניקח איזושהי סיטואציה שבה בעבודה,
במרחב הזה,
בוא ניקח סיטואציה שנגיד בעבודה, הבוס או הלקוח, לא משנה, אמרו לי איזה משפט, כאילו הייתה איזה תקרית ממש 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 לא טובה, ואני כולי נפגעתי, בסדר? אני בדרך כלל בן אדם בוגר, אני יודעת להתנהל, אבל וואלה, קרה איזה משהו ונפגעתי, אבל ממש נפגעתי קשה, אוקיי? עכשיו, אני פגועה, זה רגש נורא 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 חזק. מה לדעתך עובר לי בראש כל היום? אני מריצה בלופים. אני מריצה בלופים. כלומר, המחשבה שלי נורא 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 עסוקה בזה. זה לאו דווקא שפיתחתי לעומק, הבנתי את זה או זה, אבל המחשבה שלי נורא נורא עסוקה בזה, ואז הרגש שלי עולה. מה היה קורה אם מיד אחרי התקרית הזאת? היה משהו אחר שהיה שואב את תשומת הלב שלי, והייתי צריכה לחשוב על דברים אחרים, האם הייתי פגועה באותה מידה? חד משמעית לא. ברגע שהלב שלי מדבר בקול, זה אומר שחשבתי על הדבר הזה. עכשיו, יש פעמים שבהם אני יכולה לראות משהו והוא מאוד מאוד נוגע בי. מה יקרה ברגע שאחרי או ביום שאחרי? למה? כי לא חשבתי על זה מספיק. ואם חשבתי על זה, זה ילך איתי וזה ישנה לי את החיים.
לא, זה הכרת את זה.
לא, היא דיברה על מקום שבו משהו פתאום פוגש לנו את הנשמה, והוא כאילו מדלג על המקום של השכל. כאילו ראיתי משהו ונורא נורא נגע בי, העיר בי.
זהו, אז
אני רוצה להגיד
לך. זה מדהים. קיבלתי, נגיד, גלידה של הייתי בת חצי שנה. בתודעה שלי גלידה נתקים. אחר כך קיבלתי גלידה כשהייתי בת שלוש, וישר רציתי. אז מה, דילגתי על המקום של החשיבה? לא, המקום של החשיבה נשאר לי בזיכרון מהגלידה הראשונה.
מה שאני מדברת על הזיכרון הפנימי הזה?
שיש איזה משהו, או שאתה יודע מה, ואתה מציין לך, זה מסוכן. או אדם כזה, שנגיד, מישהו פגע בך, הוא היה לבוס בצורה מסוימת, אז אדם כזה מתויג אצלך בצורה כזאת. אז יש תהליך שכלי, אבל התהליך השכלי, נשלף לך מזיכרון ישן. זה אחרת אני
מקבל עליו. כי שם היה, באותו שלב היה תהליך שכלי. מאוד משמעותי. כלומר, לא כל תינוק בן חצי שנה, כל מה שהוא נהנה ממנו, הוא זוכר אותו לכל החיים.
לא, לא משנה.
לא, אני לוקחת את זה בכוונה. אבל ברגע, אבל, שנייה אחת. אבל ברגע, שתינוק יש לו חוויה מאוד מאוד טובה עם אמא שלו בגיל חצי שנה, ולאמא שלו יש ריח מסוים, כלומר, הוא עבר הרבה חוויה טובה שהוא היה עסוק בה. אז באמת מה שיזכיר לו את זה כבר יציף את זה שוב. דיברת על טראומה, זה לגמרי זה. זאת אומרת, תחנו את הטראומה אחרי שהיא קרתה, נסרטנו ממנה, התעוררנו עם סיוטים, זה נורא 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 העסיק לנו את הראש בכל מיני וריאציות, בצורה ישירה או עקיפה. אחרי שחשבתי על זה מספיק, אז ברור שכל דבר שהתחבר לי לשם, להבנה השכלית הזאת, ישתק אותי. אבל יש שמה בהחלט את המקום הזה, כן. אבל בסדר, לא הייתי מתכוונת לזה או לזה או לזה. בגדול, סיימנו את האות הקודמת באמת בפער הזה, בין העוצמה של הכוחות שהם מקיפים, לחיבור הפנימי, המעשי, לכוחות שהם פנימיים. רגע, ואז נתחיל את עוד הרגע. לאיך שמה שהכוחות הפנימיים הם פחות עוצמתיים, אוקיי? אבל הם מביאים לנו איזשהו מקום שהוא בא לידי ביטוי יותר. ואנחנו רואים את אותו דבר בדרך שבה הקדוש ברוך הוא בעצם מתגלה בעולם. יש את הכוח המקיף שהוא הרבה הרבה יותר עוצמתי, אבל בגלל שהוא מקיף, בגלל שהוא לא פנימי, הוא פחות נגיש לנו. אנחנו פחות רואים אותו. ויש את הכוח הפנימי הזה, האלוקות, שממש נכנסת לכל פרט ופרט באופן פנימי, ושם אנחנו לגמרי רואים את זה. וכל מי שגידל אי פעם איזשהו צמח, שלא לדבר על חקלאים שזה כל חיים עם האדמה, יכולים ממש לראות איך שכל הלב וכל פרי וכל פרח יש לו משהו שכוח מהיר וכל כך, אבל זה נכון לא רק ללב ולפרח ולפרי, זה נכון בכל פרט בחיים יש חיות אלוקית ספציפית, שנמצאת בתוכו. אז מה שיותר גבוה הוא אכן יותר גבוה, אבל הוא פחות מתגלה, תכלס אנחנו פחות פוגשים אותו בחוויה שלנו, ומה שיותר פנימי, מה שיותר נמוך, הוא כן פנימי והוא יותר נגיש לנו, אבל הוא הרבה יותר נמוך. עוד ד', עמוד 56 למטה. והנה, אחר שלומד עניין זה בעיון היטב, ומתבונן בו כמה וכמה פעמים, לעמוד על ההשגת והבנת העניין על בוריו, בידיעת כל פרטי ענייני ההשכלה, בהמשלים והדוגמאות שבהם ועל ידם יודע העניין, ונקלט אצלו היטב. ובעניין זה עצמו הוא עוסק בעבודה שבלב בתפילה, להתבונן בגדולת הוויה, דאי הוא ממלא כל עלמין, ואי הוא סובב כל עלמין. הנה בעת שהוא מתבונן בהשגת פרטי העניינים, דממלא כל עלמין וסובב כל עלמין, הרי מוחו הגשמי דבוק בעניין האלוקי. וזהו ההפרש בין ההתבוננות בעניין בעת ואחר הלימוד, להתבוננות דקודם ובעת התפילה. להתבוננות בעת ואחר הלימוד היא בהבנת השגת המושכל. הוא מבין את העניין הנלמד. סתרגום. וההתבוננות דקודם ובעת התפילה הוא בעניין האלוקי שבמושכל ההוא. באלוקות שבמושכל. כמו על דרך משל בעניין דממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. הרי בהתבוננות בעת לימודו ואחר לימודו, הרי כל עניינו הוא בהבנת המושכל. וכל מה שהוא מתבונן יותר, הרי הוא משיג את המושכל בטוב יותר. עד כי הבנת המושג נתפס אצלו בקליטה טובה. ואם היות שגם אז, הרי הוא יודע שזהו השגה אלוקית, אבל אם זה, הנה מה שיודע הוא משיג, הוא הבנה שכלית בכללות עניין הבריאה, שברא הקדוש ברוך הוא, בדרך בריאה יש מאין. אומר לנו אדמו"ר היה ככה, העניין הזה, איך שהקדוש ברוך הוא מהווה את העולם, שיש כאן שני היבטים, שתי רמות בגדול שדיברנו עליהם עכשיו, המקום הזה שבו יש אלוקות גבוהה יותר, כלומר היא הרבה יותר עוצמתית, שם הגילוי הרבה יותר גדול, אבל כאן היא לא מתגלה, אלא זה נמצא בעינם, כי זה יותר מדי עוצמתי, זה יותר מדי גדול, ובו זמנית יש לנו דרגה אלוקית נמוכה יותר, שמתגלה פה בכל פרט ופרט בבריאה. זאת אומרת, בעצם העובדה שיש כאן שולחן לצורך העניין, זאת בעצם אלוקות שמאפשרת לשולחן הזה להתקיים פה.
גם זה נסתר.
יפה, זה המשפט הבא, נכון. איפה אנחנו נראה יותר את האלוקות? למשל בהשגחה פרטית. אוקיי? את כמעט מאחרת למשמרת, ובום, כל הרמזורים ירוקים לך. ואז זאת אומרת, היי, כאילו משהו כאן, מישהו כאן סידר לי את זה. אוקיי? אז זה המקומות שבהם אנחנו נוכל ממש להרגיש, וכאן זה מתגלה יותר. זאת אומרת, כאילו, משהו כאן הוא לא... נעלם לגמרי. עכשיו, האלוקות שמאפשרת בכלל את הקיום הבסיסי של העולם, אבל לא באה לפה לידי ביטוי בגילוי, אנחנו לא יודעים על קיומה אפילו. אם לא נלמד, אם לא נחקור, אם לא, באופן טבעי אנחנו אפילו לא יודעים שקיימת דרגה כזאת של אלוקות שאנחנו לא מכירים אותה, כי היא עוצמתית מדי. אוקיי? כן, אבל באוטומט שלנו אנחנו לא יודעים. לעומת זאת, אם אנחנו מסתכלים על העולם, ככה, בלי לדעת שום דבר, זה ברור שאם יש פה שולחן, מישהו עשה את השולחן, אנחנו לא מעלים בדעתנו שהשולחן הגיע לפה משום מקום. מישהו דאג לעשות את כל מה שצריך כדי שהשולחן הזה בכלל ייבנה, וכדי שהוא יהיה פה. זה ברור לנו שהוא לא נחת לפה יש מאין, מישהו שילם עליו, מישהו סחב אותו, מישהו הכניס אותו לבית, מישהו סידר אותו. כשאנחנו מסתכל על העולם, אנחנו רואים את הים, אנחנו רואים את הערים, אנחנו רואים את העצים, אנחנו רואים את האנשים, ברור שמישהו יצר את זה. נרצה או לא נרצה. אוקיי? זאת אומרת, בתוך העולם, ברובד של העולם שאותו אנחנו רואים, מחשבה מאוד קטנה יחסית, יכולה להביא אותנו מיד למסקנה שיש כאן גילוי של משהו. נקרא לו אלוקות, נקרא לו אבטיח, זה משהו אחר. אנחנו יכולים לראות שיש פה איזשהו כוח שהוא יותר גדול מזה. גם עם מחשבה ברובד הזה, אנחנו לא בהכרח נגיע למסקנה שחייב להיות כוח אלוקי שהוא גדול יותר שלא יכול לבוא לידי ביטוי כאן בעולם. לזה אנחנו כבר נצטרך להשקיע יותר וללמוד יותר ולהבין יותר ולחשוב על זה יותר. זה כבר פחות נגיש לנו. אוקיי? זאת אומרת, אני מסכימה איתך, אנחנו מסתכלים על העולם, אנחנו יכולים לעבור חיים שלמים ולהתעלם מזה שיש בכלל אלוקות בעולם. בכלל. כאילו בכל רובד שהוא. אבל עצם זה שאנחנו יכולים לראות משהו, זה נגיש לנו. ואם נבחר, זאת אומרת, כאן אנחנו צריכים להתעלם מזה. וכאן אנחנו צריכים להשקיע כדי להגיע לזה. זה ההבדל. לכן זה יותר בגילוי וזה יותר באלם. עכשיו, העניין הזה, שכשאנחנו חושבים על זה ומתבוננים בזה, וזה מדהים לראות על השום של אדמו"ר הריי"צ, כמה ביטויים של, אחר שלומד עניין זה, בעיון היטב, הוא מתבונן בו כמה וכמה פעמים. אדמו"ר הריי"צ מה שאומר לנו, תקשיבו, אם אתם רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא בעולם, בחיים, צריך לעבוד בשביל זה, זה לא יקרה סתם. את לא יכולה להתאהב במישהו בלי לחשוב עליו מספיק? את לא יכולה לחשוב שתרגישי את הקדוש ברוך הוא בלי לחשוב עליו מספיק? זה לא יקרה. כאילו, יכולה להיות הערה פה ושם, אבל אם לא תקחי אותה, אז לא יישאר איתך. אם את רוצה ביום יום שלך להרגיש את הקדוש ברוך הוא, תקחי את הזמן לחשוב עליו. אז כשאני מתאהבת במישהו, הכי קל לי בעולם לחשוב עליו. אני אפילו לא שמה לב שזה מה שאני עושה, אבל אני כל היום בעצם חושבת עליו. ולכן אני ממשיכה לאהוב אותו, זה מעגל שמזין את עצמו. אם אני אפסיק לחשוב עליו, אני אשכח מקיומו. הלב שלי לא יבער בהתלהבות יותר מדי גדולה. זה מעגל ש... אז כאן זה נורא טבעי לנו. אבל מכאן אנחנו לומדים איך הדברים עובדים. יש סיבה למה זה ככה עובד המנגנון שלנו בחיי היום יום שלנו, כדי שנלמד איך זה עובד. אם אנחנו רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא, זה דורש ממנו ממש מאמץ. זה דורש ממנו עבודה, לשבת ולחשוב על הקדוש ברוך הוא. איפה לחשוב עליו? לא איזה באיזה מובן נורא נורא מופשט. מתוך החיים שאני מכירה. אני מסתכלת כאן, אני יושבת עכשיו כאן בסלון, ויש כאן רהיטים, יש כאן מכשירי חשמל, יש כאן ספרים, יש כאן אנשים, יש כאן כל מיני דברים, תמונות, בסדר? יש כאן כל מיני דלתות, לא משנה, חלונות, יש כאן כל מיני דברים. אני יכולה לעצור ממש כאן כאן יושבת. ולהסתכל מסביב, ואני רואה פה את המטבח, ויש פה מטבח מלא סוגי מאכלים, וכלי מטבח, ויש פה מכשירים, אני מסתכלת רגע על כל המכלול הזה, ואני אומרת, זה מדהים, כי כל פרט, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו בדיוק כמו שהוא, בצורה נורא 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 ספציפית, כי אם הייתה לו חיות אלוקית אחרת, אז הוא לא היה מה שאני רואה, הוא היה משהו אחר. הדברים נורא 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 מדויקים, ומצד שני, בו זמנית, יש איזשהו כוח, שמאפשר לכל הדבר הזה בכלל להתקיים. שהיום הרבה יותר קל לנו להבין את זה, כי גם המדע מכיר בזה, שיש, אנחנו רואים את זה גם בחוכמות אחרות, זה כבר מוכח שיש איזושהי, לא משנה אם נקרא לזה, כוח, אנרגיה, לא משנה באיזה צורה, שהוא משותף להכל, מאפשר בכלל את הקיום הבסיסי, ויש את הייחודיות ואת ההרכב הספציפי של כל פרט בבריאה. אז המדע היום גם מביא לנו את זה, והסיבה שהמדע מביא לנו את הדבר הזה, זה כדי שיהיה לנו יותר קל להתחבר לרעיון הזה של אחדות השם מיד לפני שמשיח בא. זה מה שממש, ממש כתוב, הרבי ממש מביא את זה, דווקא בסביב פרשת נוח, אבל זה העניין, זאת ההתבוננות. בעצם אחדות השם להבין שבעצם יש פה רק אלוקות, והיא נמצאת ברבדים שונים. וכל מה שאני רואה סביבי, אם דיברתי עכשיו על מה שאני רואה מחוץ אליי, מה שאני רואה פה במרחב הזה, בתוכי זה אותה נוסחה. כל מחשבה, כל זיכרון, כל רגש, כל חוויה, כל פיזית ורגשית ומנטלית, כל דבר כזה הוא פרט בפני עצמו, שהקדוש ברוך הוא מהווה אותו, הקדוש ברוך הוא מהווה את הזיכרון שיש לי, מגיל חצי שנה או מגיל 3 או מגיל 20, לא משנה, עם חיות ספציפית נפרדת. ובו זמנית, יש את הקיום הגדול, השלם, הכוח הזה שמאפשר את הקיום של הכל ביחד. ומדהים לחשוב שחוויה שהייתה משנת חיים עבורי, וכל כך משמעותית לי, והיא חלק מהמהות שלי היום, במובן מסוים, הקיום שלה בתוכי, מקבל את אותו כוח, את אותו זכות קיום, ממה שהכוס הזו, שבאיזשהו שלב, בגלל שהיא חד פעמית, היא כנראה תגיע לפח. אבל יש משהו משותף ביניהם. והמשהו משותף, זה באמת הכוח שהוא האלוקי, שהוא גדול יותר, ממה שמתלבש בתוך הפרטים. זה מאפשר את הקיום של הכל. וההתבוננות החוזרת, והמעמקה...
זה אותו כוח, בעצם. השם הוא האלוקים, זה אותו כוח. לא?
אנחנו
לא גלו
את זה. הקדוש ברוך הוא, הוא אותו הקדוש ברוך הוא, בסדר? אבל...
זה רק יש צמצואים יותר גדולים.
נכון, נכון, נכון. ואז זה דרגה אחרת.
דרגת גילוי אחרת.
נכון, נכון. עכשיו, ההתבוננות הזאת, אומר לנו אדמו"ר הריי"צ, יש הבדל מאוד מאוד גדול שאנחנו מתבוננים. כדי להתבונן במשהו, אנחנו קודם צריכים ללמוד אותו. זאת אומרת, אם אנחנו לא נלמד את זה, ונבין רגע את, את הלוגיקה של הדבר הזה, את המבנה של, של הכוח האלוקי, אז במה נתבונן בדיוק? יישאר כל הזמן רק זה, אנחנו צריכים משהו להיחס לו, אז קודם כל אנחנו צריכים ללמוד. ואמרנו שכשלומדים, אנחנו רוצים להגיע ממקום נקי, מקום שרק לומד את מה שיש. צריכים לאפשר לתורה להאיר דרכנו. הלימוד הזה, בשלב מסוים, הוא צריך להיות שכלי, שכל טהור, רציונל. שב תלמד, תשאל שאלות על מה שאתה לא מבין, אל תסכים עם כל דבר שכתוב, אוטומטית. זאת אומרת, הנחת היסוד היא שמה שכתוב, אם זה ספר שהוא קדוש, אם זה ספר שבאמת נכתב על ידי צדיק, אז זה ברור שמה שכתוב שם הוא נכון. התורה, מה שמופיע בתורה זה נכון, למה? כי התורה היא קדושה, זהו. אבל כשאני לא מבינה את זה, כשמשהו לא מסתדר לי, אני כן נורא חשוב להתווכח על זה, כדי שהשכל שלי באמת יבין את זה. למה? לא כי השכל נותן לזה את החותמת אם זה נכון או לא נכון, אלא כי כדי שאני אוכל לעשות את העבודה בתוכי, כדי שאני אוכל להיום מבפנים, אני צריכה באמת להתחבר לזה. אוקיי? ואם יש אדם, למשל, שנמצא בעמדה מסוימת, והוא מייצג קול מסוים, אבל הוא לא מאמין בקול הזה, הוא לא יכול לעשות את העבודה. אוקיי? וזה לא משנה באיזה תפקיד אנחנו נמצאים. אם אני לא מאמינה בלהפעיל סמכות כלפי הילדים שלי, אני לא אפעיל עליהם סמכות, ואימא, לא משנה מה אני אגיד במילים. אני לא אוכל להפעיל עליהם סמכות אם אני לא מאמינה בסמכות הורית. אז אנחנו חייבים את השלב הזה שבו השכל נמצא רגע כרציונל טהור, ומתעקש להבין באמת את מה, את מה שכתוב. אחר כך, אחרי שהבנתי את הדברים, ורציונלית, לוגית, משהו כאן מסודר לי, מתיישב לי טוב כאן, זה השלב של לשבת ולחשוב על הדברים, להתבונן בהם, אבל ההתבוננות היא כבר פחות רציונלית, והיא בקדושה, באלוקות שנמצאת בדברים. בואו נחזור רגע לדוגמה של ההתאהבות, כי זה נורא קל, וזה נורא ברור שם. אז יש לנו נערה בת 16, שפגשה מישהו שהוא נראה לה בן אדם הכי מדהים ויחיד במינו ואין כמוהו בכל העולם, והוא הבן אדם המושלם, האביר על הסוס הלבן, ובשלב הראשון כשהיא מסתכלת עליו, היא מצליחה לראות באמת דברים שקורים, או שהוא עושה, אוקיי? לא משנה כרגע מה זה, אם זה פעולות, אם זה אמירות, אבל היא צריכה לראות משהו ברגע שהוא עושה. והדברים האלה יושבים אצלה על ערכים שהיא החליטה שהם טובים, בגלל הבנות שכליות כאלה ואחרות, ולא רלוונטי כרגע מאיפה ההבנות האלה מגיעות. מגיל 3 או חצי שנה, או מהגלגול הקודם. לא, יש לה הבנות שכליות שיושבות אצלה, וכשהיא פוגשת את ההתנהלות שלו, היא מחליטה שהוא נכנס למשבצת הזאת. אחרי שהיא החליטה באופן רציונלי, שהיא מכניסה אותו למשבצת הזאת, כאן כבר הרציונל הולך לטייל, והיא נשארת בהילה מאוד מאוד גדולה שיוצרת סביבו. וכל מה שהוא עושה וכל מה שהוא אומר וכל ה... זה מושלם וזה מדהים וזה מדויק וזה נהדר ומתחיל פה התהליך של ההתאהבות ששם כבר השכל קצת הולך הצידה. ממשיכה פה המון 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 התבוננות, אבל היא כבר לא רציונלית. עכשיו, זה קורה, תנו דוגמה של, של בני נוער שנמצאים בשלב נורא ספציפי בחיים שלהם מכל הבחינות האפשריות.
כאילו, לכיוון
המגמה שהיא רוצה. המפגש הראשון הוא לא לכיוון שהיא רוצה.
אה, נכון.
זה השלב של ההתבוננות השכלית. הרציונל. מאוד מהר, זה מה שאמרתי, הרציונל הולך לטייל. ואז ההתבוננות היא כבר לא ברציונל, היא כבר במשהו אחר. אוקיי? ויהיה נורא נורא קשה, למשל, לאמת אותה אם האדם הזה הוא אדם לא טוב, יש לו דפוסים של שליטה, של אלימות כזו ואחרת, יהיה נורא קשה לאמת אותה עם זה ולהגיד לה, תקשיבי, זה לא, כי השכל כבר הלך לטייל. כשאנחנו מדברים על הקדוש ברוך הוא, אז צריך להיות שלב של ללמוד את הדברים באופן שהוא ראש של רציונל טהור. ולפעמים אנחנו נופלים בזה, כי לפעמים קשה לשאול שאלות, כי אם זה אמור להיות נכון, אז כאילו... ולא, אומר לנו אדמו"ר היה"ץ, חייב להיות מקום שבו השכל גם מסכים לקבל את הדברים. בשלב הבא צריכה להיות התבוננות, וכאן היא קצת שונה. היא כבר לא ברציונל של הדברים, אלא באלוקות שנמצאת בהם, בקדושה, במימד הנוסף, המעבר לרציונל שיש בתוך הדברים. כלומר, אני יכולה להסתכל פה על החדר מסביב ולהגיד, וואו, כל הפרטים שיש פה, כל אחד מהם, הקדוש ברוך הוא נותן לו קיום כאן ברגע הזה, עכשיו, שוב, מחדש, ובצורה שונה. כאילו זה הזוי. אם אני אקח ספר ואני אמצא בו כתם לצורך העניין של ארטיק, שמישהו אכל יחד, כשהוא באמצע שהוא קרא את הספר, הכתם הזה נשאר. כאילו הקדוש ברוך הוא ממשיך להוות את הכתם הזה על הספר. הוא לא נשאר כאן כי אתמול החלחתי. הקדם נשאר כי עכשיו הקדוש ברוך הוא מהווה אותו מחדש. אנחנו יכולים להיכנס לשיח רציונלי על זה. לסגור רגע את הלב ולדבר רק על הרציונל. של כמה פרטים זה להחזיק בו זמנית בראש. לצורך העניין. כי זה קורה לא רק כאן ולא רק בספר אחד שיש פה בספרייה. הכלים שאתמול לא באו גמדים לשטוף, הם לא נשארו בקיאור מאתמול. הקדוש ברוך הוא מהווה אותם כל רגע מחדש. אבל הוא מהווה את זה בדיוק כמו שזה היה אתמול.
שיהווה את הניקיון שלנו.
כאילו הוא עובד הרבה יותר קשה, אה?
הוא
משלב את העבודה. עכשיו, יכולה להיות כאן התבוננות שהיא שכלית, של כמה פרטים זה בו זמנית, ואיזה עוצמה זאת להצליח לעשות את הדבר הזה, כי זה לא קורה רק כאן. זה קורה ממש בכל דבר, זה קורה בחצר, זה קורה על הכביש, זה קורה ממש, כאילו, זה כל כך הרבה פרטים וכל כך הרבה דברים, וזאת יכולה להיות התבוננות שהיא רגשית. אין פרט אחד בחיים שלי שהקדוש ברוך הוא לא מודע אליו, לא שם לב אליו, ולא משנה כמה אני מרגישה לבד לפעמים, או כמה אני מרגישה שאני הצלחתי, כל דבר מחדש, הקדוש ברוך הוא מהווה אותו. כל רגע מחדש. והוא רוצה אותי בתוך כל הדבר הזה. כאילו הוא מהווה עכשיו את העלים שצומחים באוסטרליה או בניו זילנד, במקביל למה שקורה בהודו ובאמריקה וברוסיה ובכל מקום אחר, ואני מעניינת אותו, מה שאני עושה הוא מחכה לי. הוא רוצה שאני אבחר בו. וזאת כבר התבוננות שהיא רגשית לגמרי. היא הופכת את הדברים למקום אחר. זה לא סתם רציונל. זה יושב על רציונל, זה יושב על זה שהבנו את הגדולה שלו, שהבנו את זה שהוא מהווה את העולם כל רגע. אבל פתאום זה עובר ממקום של, רגע, אבל בחיים שלי. ואם אני לא אבצע את ההתבוננות הזאת, זה לא משנה כמה אני מבינה, החיים שלי לא השתנו. אבל אם אני מבצע את ההתבוננות הזאת, אז פתאום כל ההתייחסות שלי לחיים היא אחרת. היא לא יכולה להיות אותו דבר. ישבו פעם חסידים בהתוועדות אצל הרבי, זה היה ביוד א' בניסן, הם הגיעו ליום הולדת של הרבי, והם היו צריכים לחזור מיד, הייתה להם טיסה מיד אחרי ההתוועדות, לחזור לארץ לפסח. ובאיזשהו שלב ההתוועדות התארכה, והם היו בלחץ. אז הרבי אמר להם, מה אתם בלחץ? המטוס שאיתו אתם טסים עוד לא נברא. זה נכון שעכשיו יש דיילים שמנקים את המטוס ומארגנים אותו לטיסה, אבל המטוס שאליהם עליו אתם תעלו עוד לא נברא, כי הוא כל רגע מחדש נברא. הסתכלות שהיא משנה את העולם. הם כמובן הספיקו בסוף את הטיסה, וכן, אין פה המלצה להגיע חצי שעה לפני המראה לשדה תעופה. אבל הרעיון הוא שהחיים שלנו נראים אחרת. אנחנו מתייחסים אליהם אחרת לגמרי, שאנחנו, בדיוק, וההתבוננות זה מילת המפתח, ההבנה לבד לא תספיק. ויש הבדל אם אנחנו לומדים את הדברים, או אם אנחנו מבצעים אחר כך את ההתבוננות. הלימוד יהיה רציונלי, ההתבוננות תהיה בקדושה של שנמצאת פה, באלוקות. וזה חלק שהוא אחר לגמרי. ואם היות, שגם אז הרי הוא יודע שזהו השגה אלוקית, אבל אם זה הנה מה שיודע הוא משיג, הוא הבנה שכלית, בכללות עניין הבריאה, שברא הקדוש ברוך הוא בדרך הבריאה יש מאין. ובזה בית בחינות אור אינסוף, הממלא כל עלמין, ואור הסובב כל עלמין. וכל עבודת יגיעתו, ביגיעת בשר ויגיעת נפש, היא על הבנת והשגת מושכל זה. כל עניין היגיעה זה כדי להבין את זה. אמנם, ההתבוננות דקודם התפילה היא בעניין זה עצמו, בגדולת הוויה ברוך הוא, הבורא את העולם, הוא מהווה ומחיה אותו, בהתחדשות תמידית. בבית אופני גילויים, מאיתו התברך, באור הממלא כל המין, באור הסובב כל המין. להתבוננות זו, אם היותה גם כן בהבנת השגת המושכל, דבריאה. דבריאה יש מאין. בכל זה, הנה, העיקר הוא ההבנה בגדולת הוויה ורומם אותו התברך. בעניין ההתהוות. ובוודאי שהרבה תלוי באופן הכנתו לעבודה שבלב. אבל בכללות, עניין ההתבוננות זו, היא השגת גדולתו ורומם אותו התברך. המובן הוא מושג לו מעניין זה, וכאשר מכין ליבו ועוסק בעניין זה בעבודתו בתפילה, הנה אז עיקר עניינו הוא בהנחת העניין האלוקי שבהשגה ההיא, שבכל מזמורי התפילה נקבע בליבו ההבנה דבמקום גדולתו שם אתה מוצא ענוותנותו, דבהתבוננות שקודם התפילה, עיקר ההנחה הוא בעניין גדולתו ורוממותו יתברך, שבעניין ממלא כל עלמין וסובב כל עלמין. ובהתבוננות שבתפילה, הנה בפירוש המילות, דענייני תפילה הרי נקבע בלבבו ההנחה מהעניין האלוקי שנדבק במקום. ודבקות זו פועלת התפעלות מהפלאת ורוממות האין סוף ברוך הוא. ואיך דלית אתר פנוי מיני. ומהתבוננות זו נעשה אצלו בכן ותמצית שאלוקות הוא טוב. והבחן הזה הוא מקור האהבה והתשוקה שבלב. בכל זה הרי אין זה שתכף ומיד כשנעשה אצלו הבחן נולדת האהבה והתשוקה בלבבו. ובהכרח שיהיה איזה הפסק בשהיית זמן עד שנולד המידה. ובשהיית הזמן וההפסק הזה אינו לא בהתפעלות השכל ולא בהתפעלות הלב. ורק אחר כך בא ללב בהתפעלות מורגשת. וטעם הדבר הוא להיות כי מוחין ומידות הם בית מהותים רחוקים זה מזה, שמוחין הם ביטול ודבקות בהיעדר הרגשת הישות, ועיקרם לעצמם, ומידות הן הרגש הישות עיקרן בשביל הזולת. ולזאת, הנה אם היות שהמידות שבלב נולדות מהשכל, אבל לא זו בלבד שאין זה התפשטות השכל, אלא עוד זאת שבא בשינוי המהות, ולכן הנה בהכרח שיהיה ממוצע ביניהם. זאת אומרת לנו אדמו"ר הריי"צ, ועם זה אנחנו בעצם מסיימות היום. הוא אומר ככה, עיקר ההתבוננות שלנו צריכה להיות באמת בגדולה של הקדוש ברוך הוא, באחדות שלו, כלומר הוא הדבר היחיד שבאמת באמת קיים. ועיקר ההתבוננות זה במכנה המשותף הזה לכל הבריאה כולה, לראות את הפרטים מול העיניים, ולראות איך שמעבר לפרטים יש משהו שהוא הרבה יותר גדול מהם, הוא משותף לכולם, כי הוא הרבה יותר גדול מהם. וככל שנתבונן בזה יותר, שם תמון הסוד הזה של לאהוב את הקדוש ברוך הוא. כי באמת, בואו נחשוב רגע, אותה בחורה, אפילו לא, בואו לא ניקח נערה בת 16, שהראש לא לגמרי עובד, יש שם עוד הרבה אלמנטים אחרים שהרבה יותר דומיננטיים, אבל אפילו כאנשים מבוגרים, אנשים שאנחנו באמת באמת אוהבים אותם, אנשים שיש בנו הערכה כלפיהם, זה אנשים שאנחנו רואים כמה טוב הם עושים, אנחנו רואים את האיכויות שלהם, ואנחנו רואים את זה ביותר מסיטואציה אחת, אם אנחנו כבר אנשים מבוגרים באמצע החיים, ויש לנו איזשהו יישוב הדעת, אנחנו לא כל פרט מוציא אותנו מהכלים מיד, אז כשאנחנו רואים אנשים, אנחנו מסתכלים, אנחנו לומדים אותם עם כמה וכמה סיטואציות, בכמה וכמה הקשרים, ומשם מתפתחת הערכה שלנו אליהם. ואם נתמיד בזה, אז אנחנו גם תתח לנו אהבה, מן הסתם. כשאנחנו מדברים על אהבה לקדוש ברוך הוא, אנחנו רוצים לראות כמה שהכל זה בעצם רק הוא. אבל זה דורש כאמור את ההבנה הרציונלית, ואחר כך המון 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 התבוננות. כל פעם מחדש. כי העולם כל כך מתעתע והוא כל כך מתעה, וכל כך מאתגר, שממש נדרשת מאיתנו כל פעם מחדש העצירה הזאת, ההתבוננות הזאת, ולאות. איך שבעצם הכל הוא חלק מדבר אחד. אם אני אכנס לסלון שלי, ואני אחליט שיש רק דבר אחד שחשוב לי בסלון, אוקיי? כי אני אחליט שאני רוצה שכשנכנסים לבית, אז החלק שבכניסה לבית יהיה מסוים, וזהו, וזה הדבר הכי חשוב, הסלון יהיה קטסטרופה אחת גדולה. אבל אם אני מסתכלת על הסלון שלי, ואני אומרת, אני רוצה שהסלון יהיה מסודר, אני צריכה להחזיק את כל הפרטים. אני צריכה להסתכל על כל המכלול. אני לא יכולה שיהיו, שתהיה זכוכית שבורה בויטרינה, או קשקושים על הקירות בצורה לא, שלא צריכה להיות שם, ומשחקים מפוזרים, ואוכל מלפני יומיים על השולחן, אבל הכניסה לסלון מסודרת. אני צריכה להחזיק רגע את כל הפרטים האלה, ולהחזיק את כל הפרטים מאפשר לי את התמונה הרחבה יותר, ואת החיבור הפנימי גם למציאות וגם לבית שלי. אני קשורה אליו יותר כשאני רואה אותו, כשאני מטפלת בו, כשאכפת לי ממנו. כשאני רוצה שיאכפת לי מהקדוש ברוך הוא, אני רוצה להרגיש אותו בתוך הלב שלי, כי אני אומרת, אני יודעת שהוא קיים, יופי, אבל תכלס יש לי את החיים שלי, ותכלס יש לי את מערכות היחסים שלי, ותכלס יש לי את העבודה שלי, ואת כל מה שמטריד אותי ועושה לי בלגן בחיים. זה לא. זאת האשליה שהעולם מוכר לי. וכן, אני צריכה לשמור על מערכות יחסים, וכן, אני צריכה לשמור על העבודה, כי זה מה שהוא רוצה ממני. וברגע שאני מצליחה לעצור, לראות ממש כמור להשקיע את המחשבה, זה שהוא רוצה ממני, שמה מתפתחת לה החיבור הרגשי, המבייתי עם הקדוש ברוך הוא. אבל, מכיוון ששכל ורגש הם שונים במהות שלהם, לכן זה לא יהיה באוטומט. ויעבור זמן מהרגע שבו הבנתי את זה וחשבתי על זה, לרגע שבו אני ארגיש את זה. זה לא יהיה באוטומט, כי יש פה ממש שינוי של מהות. משכל קר, מתמטיקה מדויק, אוקיי? מדע מדויק של מתמטיקה, למקום של רגע שהוא בוער והוא חי, דינמי והוא נושם, הוא משהו אחר לגמרי. הפערים האלה הם דורשים שיהיה משהו באמצע. עכשיו זה נורא מעניין, כי השלב שבאמצע, שמביא כאן עכשיו את מור היעץ, זה שלב שבו יש כאילו כלום.